שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של מקובלים כותבים, שלום לך רב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום, שלום לכולם.
ואחד התוכניות הקודמות שלנו, דיברנו על האדם שאנחנו יכולים להתייחס אליו גם כאובייקט של מקרו, וגם כאובייקט של מיקרו, זאת אומרת, אנחנו מדברים גם בהסברים שלך, יש תהליכים שמהן תהליכי על, בדומה לפיזיקה שמדברת על היקום, על ההתפשטות שלו, ויחד עם זאת, יש גם במיקרו פעולות שבני האדם עושים.
כן.
אז רציתי שאנחנו בתוכנית הזאת קצת נסדר את הדברים האלה, כי מתי אנחנו מדברים על תהליכים כלליים של הבריאה, ומה בדיוק החלק של האדם בכל התהליכים האלה, ומה בעצם התפקיד שלו, של אדם, בכל הכניסה לתהליכי העל האלה, כאילו שיש לנו פה איזו ספינה אחת גדולה, ששטה ומשייטת, ואדם הוא בתוכו מתרוצץ ועושה הרבה מאוד פעולות.
אנחנו נמצאים במצב שכל אחד מאיתנו מדמה לעצמו עולם שלם. זה עולם המדומה, כי הוא כך קם ומופיע בתוך האדם. מה העולם באמת מחוץ לנו, אנחנו לא יודעים. העובדה שאם היו בטוח, אם היו החושים שלי יותר חדים, או היו לי חושים נוספים, אז הייתי רואה תמונה אחרת לגמרי. ואנחנו רואים את זה על החיות, נגיד, שיש להם חושים שונים, הם רואים צורה אחרת. הנחשים רואים דרך החום וקור, יש להם חושים כאלה, אינפרה. כן? הכלף לפי, הם רואים תמונה של ריחות, יש כאלה שרואים תמונה של תזוזת אוויר, וחוץ מזה אז לא רואים. יש כאלה שאם לא זז שום דבר אז הם לא רואים, ואם משהו זז אז רק את התזוזה הזאת, ההבדל בין מצב למצב, את זה הם מיד תופסים, כמו איזה גלאי ששמים בתוך משרד, נגיד, כן, שמגלה יש מישהו בחדר או לא, ועוד ועוד. זאת אומרת, יש הרבה צורות שונות, יכולות שונות בתפיסת העולם, בכל שכן בתפיסת המציאות. אנחנו צריכים גם כן להבין שישנם, אנחנו חושבים שכבר ישנם צורות החיים שהם בנויים, נגיד, לא כאנחנו, כן? צורת החלבון, קיום החלבון, אלה, נגיד, סיליקון או עוד כל מיני כאלו. כותבים על זה מדענים ויש להם לזה איזה יסודות. גם כן אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שיש נם צורות, תפיסות, שאנחנו לא יכולים לא לתפוס ולא לראות ולא לדמיין לעצמנו. אבל אנחנו מבינים שגם זה יכול להיות. כי רואים את זה כבר שקיימות צורות כאלו שאין בנו. אבל ישנם באחרים. מה אני רוצה להגיד בזה? שבסך הכל העולם, מה שאנחנו רגילים עליו, איך שאני מתאר אותו, זה תמונה שאני מצייר לפי החושים שלי, לפי רצון שלי, לפי איך שהמוח שלי קולט ומייצב לי, וכך אני מרגיש. זה אני מדבר רק על תמונת העולם, מה שאני תופס כצורה שלו. אני כבר לא מדבר על איך אני מפנח אותה, את הצורה הזאת. מכל שכן אני לא מדבר על זה, מה זה רע ומה זה טוב, ומה זה, שאני עם התפיסה שלי, עם החינוך שלי, עם בהתאם למצב שאני חי, למורל, להתפתחות החברה הסביבתית, איך אני מסתמך על זה, ואיך אני, שמגלה את העולם, רואה דברים רעים או דברים טובים, ויחס שלי אליהם. זאת אומרת, יש כאן, אפשר להגיד, היחס שלי בתפיסת המציאות הוא יחסי ב-100%. זה תכונות שלי, וזה כל מה שרכשתי, וזה תלוי מגובה מנטלית שלי, ובגובה, בהכל. כן? ולכן, אני לא יכול על התמונת העולם שאני עכשיו רואה, שאני נמצא בה, להגיד שום דבר קבוע, ולהתייחס לזה כמו לדבר המוחלט. וכאן מגיע השאלה, אז איך בכלל היחס שלנו צריך להיות לעצמנו ולעולם ולאחרים, אם זה כל כך רפוי, אם זה כל כך תלוי באוויר, כן? אנחנו יכולים לשנות את האדם, נגיד אם הייתי לוקח אדם, הייתי יכול לשנות בו כל התכונות שלו, כל החושים שלו, הייתי מסדר בו כל מיני הכיולים שלו לכל מיני דברים אחרים. הוא היה רואה ותופס ומבין ומרגיש כל מיני דברים שונים, זרים, כאלו וכאלו, זה היה משהו ש... שאלה היא כך, זה במסגרת העולם הזה. אבל אם אנחנו מדברים שיש עוד עולמות, ששם תפיסת המציאות היא לגמרי לגמרי שונה כך, שזה לא על ידי שינוי שיש בנו, שאנחנו משהו משנים ואז עולם משתנה. אלא לשם אנחנו יכולים להיכנס בתנאי שאנחנו מתלבשים במשהו חדש. זאת אומרת, שלא נשאר ממני הנוכחי, חוץ מאיזה ניצוץ אחד, יסוד שלי. והכל היתר, אני כאילו מתלבש בגוף של איזה, שבא לי ממדים, מאיזה כוכב אחר.
איזה תהליכי על, היית אומר, שמשפיעים עלינו, שאומרת, כן. דברת עליהם חוכמת הקבלה, למרות שאנחנו עכשיו אולי לא מרגישים אותם, אבל חשוב לנו עכשיו דווקא להכיר אותם, וכמו שאתה אומר, בסוף להגיע לתפיסה שלהם.
אז חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך אנחנו יכולים קודם כל להביא את עצמנו למצב הניטרלי. וממצב הניטרלי להגיע למצב שאני יכול להיות בכל מקום שולט, בכל מקום יודע איך להחליף את היוצרות שבי, על מנת להתקרב לאמת. אמת זה נקרא משהו אבסולוטי לכל העולמות, לכל הנבראים, לכל סוגי הערכים ותכונות וחושים וכן הלאה. מהו האבסולוט הזה? כן? האבסולוט הזה הוא נקרא אצלנו בורא.
זה קבוע.
אלוקים. זה הקבוע שמוגדר בחוכמת הקבלה בצורה מאוד מאוד ברורה, וניתן לנו כמודל חיקוי ומטרה להשגה.
אז זה בעצם איזשהו, כמו איזשהו תהליך על שהוא קורה
ואנחנו בכוונה נבראנו במצב מסוים.
עם כל הבעיות שציינת בהתחלה.
כן. כדי בכוחות עצמנו להשתדל לצאת ממנו ולהגיע להידמות לאותו האבסולוט. ואז בדרך אנחנו קונים הרבה מאוד ידע ותכונות ושינויים שבאנו, שהם נקראים התיקונים. ורק בצורה כזאת אנחנו יכולים לרכוש התכונות, הערכים, המילואים כאלו, שאנחנו יכולים כן להבין ולהשיג אותה הרמה שנקראת אלוקים, ולעמוד בה.
וזה, אז התהליך הכללי, אתה קורא לו בורא, כן?
לא תהליך.
אז איך קוראים לכל התהליך הכללי שאנחנו עוברים? יש לנו את הכוח הכללי?
דרגות העלייה, מדרגות.
זה מה שאנחנו עוברים, כן. כל האנושות שלנו
כן.
עוברת.
מדרגות התיקון, כן.
אוקיי. אפילו שאנחנו אולי לא מרגישים את זה, כי אנחנו
לא, חיים לא, 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 אנחנו מרגישים אותה מאוד חזק. כל מדרגה ומדרגה אנחנו מרגישים, אנחנו, זה עולה לנו מאוד ביוקר, בכוח גדול.
אבל בעולם שלנו אנחנו לא, אנחנו פשוט לא, חיים את החיים שלנו.
לא, מי שנמצא בעולם שלנו מן הסתם ככה, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא לא עולה ולא יורד, הוא חי את החיים שלו הבימים.
או, אז פה אני
לפי הגוף.
מעולה.
לא אז... לפי, לפי התפתחות כלפי הבורא. התפתחות כלפי הבורא נקרא תיקון הנשמה.
אוקיי, אז מצד אחד יש לנו את המצב שבו, אנחנו לא מודעים לתהליכים כלליים, סופר תהליכים, בורק, שהם כן מתרחשים, שהם פועלים, שהמציאות שלנו מופעלת על ידיהם, ואנחנו נמצאים באיזשהו חוסר מודעות לכל התהליכים הגדולים האלה. עכשיו, על פי חוכמת הקבלה, אנחנו צריכים להשיג את התהליכים, אנחנו מחויבים, האדם, מה החלק שלו פה, לעומת כל הסופר תהליכי על האלה שאתה מדבר עליהם. מה החלק שלו בתהליך
הזה? סך הכל אנחנו נמצאים כאן במצב שהוא לפני התיקון. זאת אומרת, המצב הזה, שהמצב הזה נקרא בימי. זהו. וכשאנחנו מתחילים לשנות את עצמנו כדי להידמות לאלוקים, אז אנחנו מתחילים לקרוא את עצמנו אדם, כי הולכים להידמות לאלוקים.
האדם הוא חייב, הוא חייב, זאת אומרת...
אותו חלק בנו שמתחיל להידמות לאלוקים, הוא נקרא אדם.
אוקיי, ואפילו שלפני שהתחל, בכלל, כתהליך, האם התהליך מחייב את כל היצורים האנושיים לעבור איזשהו שינוי כתהליך, כמו שלא יודע, מי לפני המפץ הגדול, יש פה איזשהו תהליך שבו כולם כן. בעצם מתחפים לשם, גם אם הם לא יודעים על זה.
נכון.
מתחפים לתוך התהליך הזה.
כן.
אז אם כולם מתחפים לתוך התהליך הזה, איך אנחנו ביומיום שלנו, או במצב שלנו עכשיו, אם אנחנו לא נהיה מודעים לתהליכים הגדולים עליהם, לא נלמד עליהם, גם הפיזיקה מספרת לנו על כל מיני דברים, היקום מתפשט, קוראים איתו כל מיני דברים, אז הבן אדם הפשוט אולי הוא שומע על זה, אבל הוא לא הוך.
האדם הפשוט בכל זאת עובר איזשהו שלבים, שבינתיים הם לא שלבי להידמות לאלוקים, אלה שלבי התפתחות הקודמים. ולכן הם נקראים עדיין בימה, בדרגת בימה, בחזקת בימה. מה שאם כן, כשמתחיל על ידי חומת הקבלה לעבוד בקבוצה, בלימוד, בקבוצה, תחת הכוונת המורה, ובאמת להידמות לאלוקים במשהו, אז מתחיל להיקרא אדם.
אז חוכמת הקבלה שמתגלה היום, מה התפקיד שלה? בעצם לספר על כל התהליכי על האלה שגדולים, שמתרחשים?
כן.
ומה ההבדל, מה החיוב פה, ההכרח שהאדם חייב להכיר את התהליכים האלה, להיות מודע אליהם, שקורים בתוך המציאות הזאת, שכן, אולי פיזיקה הוא לא חייב אולי לדעת על התפשטות היקום ומה קורה ומה היה לפני 14 מיליארד שנה, אולי זה לא כל כך חוב, הוא לא מרגיש שזה חייב להכיר את זה, לחיות את התהליכים האלה כמו איזה פיזיקאי שחוקר בזה את כל החיים שלו. ובחוכמת הקבלה לזה האדם כן חייב להיכנס, לזה הוא יהיה חייב.
כל אחד, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן.
אז, מה, אז למה לחוכמת הקבלה חייבים להיכנס ולהכיר את זה?
כי בזה דווקא הוא מגיע למצב שהוא דומה לבורא. בידע, בשכל, בהרגשה, בתפיסה, בהכל. הוא צריך כל אחד וכולנו יחד להידמות לאלוקים. שוב בני ישראל עד השם אלוקיך. ככה זה.
אוקיי. אז איפה פה, מה ההבדל בין החיוב מצד חוכמת הקבלה, לבין חיוב של כל מדע שמדבר על
המדע דברים? המדע לא מחייב שאדם משתנה.
אבל המדע גם לא מחייב שיכירו אותו, שילמדו אותו. אין חיוב ללמוד פיזיקה, אבל חוכמת הקבלה יש חיוב.
כן, כי זה...
כאילו שזה
כי
נחלת הכלל.
כי זה חיינו ואורך ימינו. זאת אומרת שבזה אנחנו צריכים להגיע... לדרגה הבאה של ההתפתחות. שאתה רוצה או לא רוצה, אתה נמצא בטבע. הטבע לא מחייב אותך כביכול לגלות איזשהו חוקי פיזיקה. אבל הטבע מסודר כך שאתה תגלה בכל זאת חוקי פיזיקה. אבל חוץ מזה, הטבע מסודר כך שילחץ עליך עד שאתה תרצה לשנות את עצמך. אם אתה לא מבין, אז אתה בכל זאת תהיה מחויב, זה נקרא דרך האיסורים. ואם תרצה לעשות את זה מראש, זה נקרא דרך הכישנה. אבל תצטרך לפתח את עצמך, להתפתח על ידי מאור המחזיר למוטף, בתכונות שלך, זאת אומרת בתכונות, במורל שלך, בערכים שלך, כן? ביחס, שזה מתבטא ביחס שלך לסביבה ויחס שלך לבורא, שאף מדע לא דורש את זה.
עכשיו התחלנו עם זה שאדם יש לו בהתחלה תפיסה נחותה, מצומצמת, עם התכונות שלו, שהוא לא יכול להכיר את כל תהליכי העל הגדולים האלה. עכשיו, אנחנו שומעים ממך בעניין הזה כמה דברים שחוזרים על עצמם, כמו למשל השתוות, חוק השתוות הצורה, ביטול למעלה מהדעת. האם, נגיד, הנושא הזה של השתוות, זה, על מה זה מדבר? נושא של השתוות, שאדם, שזה בעצם איזשהו יסוד שכל הזמן חוזר על עצמו, השתוות, השתוות, השתוות.
השפעה שהיא הפוכה מטבע שלנו, והיא טבע של הבורא, שאנחנו צריכים לרכוש תכונת השפעה. השפעה זה נקרא שמישהו מחוץ לי יותר חשוב לי מאני בעצמי.
ההשתוות היא למעלה, התהליך הגדול הזה שדיברנו עליו, על מושג הבורא, או כל התהליך שהאנושות, ההשתוות היא למה? האדם, הוא צריך כל הזמן להשתוות.
השתוות לפי היחס, לפי התכונה. ואהבת לריח כמוך, נגיד, זאת התכונה העיקרית, כללית, שצריכה לרחוף על האדם, ממש להיות שורה בו, שולטת בו, וקובעת יחס שלו לכל המציאות.
עכשיו, בתוך המציאות שלנו, כמו שאנחנו אומרים, בתוך המיקרו, איך יוצא באמת שבפעולות בתוך המיקרו אני פתאום מתחבר לתהליך הגדול הזה של הבורא? במדי פעולות שפה, בתוך העולם שלנו, תוך כל הפרטים האלה, אני דווקא מתחבר על ידי איזושהי פעולות, אני פתאום משתווה לתהליך ענק, שהוא בכלל קורה עם כל המציאות. אותו בורא ששולט על הכל, כל המציאות שהיא משתנה פועלת כולה בהשפעה. איך האדם הוא פתאום משתווה לתהליך גדול, והוא בסך כל חלק קטן בתוך המציאות
זה,
הזאת.
זה העניין, כן. שגדול וקטן, אם אני קולט כל המציאות בזה שאני מקבל, אז אני לא יכול לקבל הרבה. כי אני מיד כאילו מתמלא עם כל ההתפתחויות, ומה שיש כאן ולא רוצה יותר, סוגר את העיניים, לא אכפת לי כלום, ועד שאני סוגר עיניים לגמרי, מת. ובתכונת השפעה שאני עובד, דווקא ההפך, שאני משפיע, זה עוזר לי להכיר את כולם ולהבין את כולם, כי אני רוצה לאהוב את כולם ולהשפיע לכולם. ואז אני כאילו חופשי, כמה שאני יותר מכיר ויותר ממלא את האחרים, מתקשר לכל המציאות, אני יותר ויותר מרגיש את עצמי מתמלא וחופשי דווקא, לא מוגבל. ונעשה לי עוד יותר קל, זה הפלא, שבצורה אגואיסטית שאני רוצה לתפוס ולקלוט כל הדברים האלה, יש לי כלי קטן מאוד, ואני מאוד מהר נכנס לאיזה רוויה, ולא מסוגל לכלום יותר. אנחנו מרגישים את זה אפילו מהכלים שלנו, מהמחשב הזה נגיד, כן? עד כמה שהוא מוגבל בזיכרון שלו, ובכל הפעולות שלו, כן? במהירות העבודה שלו. אבל אם אנחנו עובדים בהשפעה, הפוך, זאת אומרת, לא מוגבלים בתוכנו, אלא אנחנו יוצאים החוצה, אז אין הגבלות בשום דבר. ואני מרגיש את החיים נצחיים, שלמים, שאני פורס את עצמי בין כולם, ממלא את כולם, דרכי האור העליון פועל וממלא את הכל המציאות, וזה מקנה לי הרגשת האינסופית, הרגשת שלמות, והרגשת הנצחיות. וכך אדם יוצא לגמרי מהכלים שלו.
אז יוצא שעל ידי פעולות, מה שנקרא במיקרו, פעולות כאלה נקודתיות, קצרות, פתאום, מאינטראקציות כאלה, אנחנו יוצאים למרחב כולל.
כן.
שלם לגמרי.
כן.
אז, 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 אז מה מחבר בין העולם שלנו המיקרו למקרו הזה? שאתה כל הזמן מדבר איך שאנחנו צריכים לעבור למקרו,
פשוט,
לגדול.
פשוט מאוד. כתוב אין בין עולם הזה לעולם הבא, אלה...
שיעבוד מלכויות.
שיעבוד מלכויות. לעשות היפוך בין מלכות שהיא רצון לקבל למלכות שהיא רצון להשפיע. מלכות זה נקרא שליטה, שאני שולט ברצון לקבל שלי, או אני שולט ברצון להשפיע שלי. זה כל ההבדל.
אז מה בעצם הסיפור כאן? שאנחנו כמו איזה יצורים קטנטנים, פתאום, מה קורה איתנו? שאנחנו פתאום הופכים להיות חלק מאיזשהו תהליך, סופר תהליכים, משהו גדול כזה שאתה כל הזמן מספר אליו. מה בעצם קורה כאן? כי זה תהליכים ממשיים, אתה מתאר אותם.
קורה כאן שיעבוד מלכויות. שאנחנו מגיעים למצב שבמקום רצון לקבל, אני מתחיל להשתמש עם הטבע שלי כדי להשפיע. ודאי שלא, אני עושה את המהפכה הזאת, אלה הבא האור העליון, כוח מיוחד, שמשנה אותי. וזה בעצם העיקר מה שאני מלמד לתלמידים. כן.
אז אתה פה מלמד על התהליכים, נקרא לזה המקרוסקופים הגדולים האלה, מדבר על התהליכים הגדולים, ומי שעוד לא הגיע לזה, הוא עושה כל מיני פעולות, נקרא לזה מיקרוסקופיות כאלה קטנות, mm-hmm. שעל ידי הפעולות האלה, הוא בעצם רוכש משהו גדול, mm-hmm. שהוא מחוץ לתחום שלו. אז, למה, אז מה הקושי שלנו באמת לחבר בין הפעולות שקוראים לזה עצות של מקובלים, קוראים לזה בכל מיני שמות, או מה שאתה מלמד, פעולות שצריך לעשות, כדי להתחבר לדבר הזה. עובדה, יש קושי להבין את זה. לפעמים זה נתפס משהו מופשט. המעבר הזה מהעולם המיקרוסקופי שלנו לממד המקרוסקופי הזה. יש איזשהו קושי בכלל לקלוט את זה, להבין את השפה
כי זה לא תופסים בשכל. זה כל הבעיה, שבן אדם סומך על השכל שלו, וחושב שיש על מה לסמוך. ובאמת השכל שלנו הוא תוצאה מהרצון, ורצון שולט על השכל ולא שכל הרצון. וכדי ש... אנחנו נתעלה מעל הכלים האלה, רגש ושכל לגוזיסטים. אנחנו צריכים מאור המחזיר למוטב. ומאור הזה מאיר רק בתנאי שאני משתדל להתעלות מעל עצמי. שאני לא רוצה לנהל את עצמי בצורה אגואיסטית, הרגילה. אני רוצה לקבל הכוונה חדשה מלמעלה. זאת אומרת, מהקבוצה שאני לומד בה, מהמורה שמעביר לי, שדרכו מגיע... המאור המחזיר למוטב, כמו מפרצוף העליון ממני, וכן הלאה. אז על ידי זה מגיעים.
אז הנה עכשיו אמרת שאני עולה מעל הרצון, עולה מעל התפיסה.
כן. בזה שאני נכנע כלפי קבוצה וכלפי מורה. זה בעצם האמצעים שלי שבהם אני עולה. הקבוצה זה כדי לעשות מעצמי ביטול כלפי החברים שלי, ומורה שאנחנו יחד כולם, כלפיו גם כן עושים את הביטול, כדי לקבל ממנו משהו מושך לנו מהבורא, בשבילנו, איזה הבחן חדש, הרוחני, כוח רוחני. המאור מחזיר למוטב.
כדי להצליח בפעילות האלה שאתה מדבר עליהן, בין החברים, בין האנשים שצריכים לעשות כל מיני פעולות מסוימות, צריכה להיות הכרה של התהליך הגדול, שעל ידי הפעולות האלה מתחברים למשהו גדול, שזו המטרה, ובלי ההכרה הזאת, בעצם הפעולות האלה הם לא יצליחו?
נכון.
אז כשאתה אומר, שוב, השתוות, ביטול למעלה מהדעת, זה לא מתייחס לפעולות בין אנשים.
לא, זה פעולות פנימיות שבתוך האדם, גם לא פעולות, מצבים.
מצבים. וזה מצבים, שוב, אתה אומר שזה מצבים כדי שאני אעבור מהעולם הזה,
מהתפיסה הנוכחית לתפיסה אחרת, עליונה, שהיא תפיסה אינטגרלית, שהיא תפיסה שאני לא מרגיש מה שאני תופס בתוכי, אלא מלמעלה ממני, מחוץ עלי. מחוץ עלי, זאת אומרת, בקהל, בקבוצה, בעם.
ואיך אנחנו נגענו בנקודה הזאת, התקשורת, שאם בכל זאת אתה מלמד את השיטה הזאת, של לעלות מהתפיסה הזאת, לעלות לתפיסה חדשה, יותר אינטגרלית, יותר מקרוסקופית. איך פה לא מאבדים קשר עם עם המימד הגבוה הזה?
הקשר הוא בלבד על אותה התכונה, ואהבת לרעך כמוך. איך אתה עם המודם שלך מתקשר למודם השני? על ידי השתוות, התדרים, כל מיני סיגנלים למיניהם, פרמטרים, נכון? יש לכם שם קודים מסוימים שאתם צריכים להשוות את התכונות הפנימיות. על ידי מה הקשר הכללי הזה בא? על ידי ואהבת לרעך כמוך, שאתה צריך להידמות את עצמך למודם של השני, והוא צריך להידמות את עצמו למודם שלך. זה בדיוק ביטוי של ואהבת לרעך כמוך.
אז זה טוב, אז זה הניסיון ככה על קצה האצבעות.
כן, אבל זה אין יותר חוץ מזה. כל היתר לעשות, לבצע.
לבצע.
אשר ברא אלוקים לעשות.
תודה רבה לך, דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לכם, צופים יקרים. ונתראה בתוכנית שלנו שמקובלים כותבים. שלום ולהתראות.